אנחנו בחובת התלמידים, עמוד י' במהדורות האלה, ואנחנו דיברנו על ההגדרה שהתפקיד של ההורה, המחנך, המלמד, זה לראות את עצמו כגנן. שהגנן בגן צריך לדעת לעבוד את הגן, לשמור על הגן, לפתח את הגן. ומה קורה כשהורה או מחנך או סבא רואה ילד עם מידות שנראות לו רעות, אז הוא צריך לזכור שגם פרי שהוא מאוד מתוק בתחילת בשלותו הוא בוסר והוא מר. והוא הזכיר את את הכלל החשוב שהבעל שם טוב לימד, שאין כזה דבר כמו מידה רעה. זאת אומרת, אין דבר שהוא רע במהותו. אין כזה דבר ילד ישראל שיש לו מידה או טבע רע באופן החלטי. יש מידה שצריך לפתח אותה, לנתב אותה. והוא נתן דוגמה. אם יש תלמיד שיש לו את מידת העקשנות, אז זה מאוד קשה ללמד תלמיד כזה. אבל עם כל זה, צריך לדעת שיש לו את הפוטנציאל להיות עקשן בשמירת תורה ומצוות. וכשיהיו דברים שיערערו על השמירת תורה ומצוות, הוא יהיה עקשן ויאבק נגדם. צריך לדעת שכל מידה היא כזו. השאלה היא לאן מנתבים אותה. ולכן...
יש גם כאילו שהוא לא מתכוון לעשות את זה מתוך רואה, אבל גם הוא
רוצה. גם כן. זה גם. התפקיד שלנו זה כמו גנן. לעזור זה לגדול בצורה נכונה. ולכן, אם יראה המלמד או האב תלמיד במידת הכעס, הן אמת שהנער המשתמש אתה במידת כעסו רעד מאוד. אבל האם בשביל זה יכולים להחליט עליו לומר כי שורש פורש ופורה ראש ולענה בו? וכי גרוע הוא בטבעו? מה זה? נאמר שהוא ילד רע בגלל שיש לו את מידת הכעס? אנחנו נאמר, הילד הזה יהיה היום ונורא כשהוא יגדל? האם לא נשחק אנו על שוטה ששמע את תחילת האתרוג וחטף לאכול זרע גרעין או בוסר ממנו ויצעק ויולל עליו למור פרימר והרסיעו האתרוג? הלא כולנו נשחק עליו ונאמר לו, המתן כאשר יתבשל הפרי בגומרו ואז תיווכח כמה מתוק הוא. כל פרי, גם הפרי הכי מתוק, אז מה? אז עכשיו הוא מר. אז אתה רואה ילד עם מידת הכעס, אז מה? זה לא מוכיח כלום. ופה הוא חוזר לנקודה שהוא העלה קודם, שאנחנו צריכים לזכור שהאתגר שלנו בחינוך הוא הטווח הרחוק. ובטווח הרחוק דברים מתפתחים, והנקודה פה, הנקודה החשובה, מה שהיום כבר בפסיכולוגיה אומרים, הילד הוא לא רע. יש לו מידה, יש לו תכונה, אנחנו צריכים לעבוד עם זה, אבל צריך לזכור, הוא לא רע, הוא סך הכל בוסר. אני צריך לעזור לו להתפתח להיות הפרי המתוק. האם יכולים לשער מראש את גודל התועלת אשר יכול המנהל והמחנך להוציא מתוך רעת כעס הכעסן הקטן, כאשר יחדור אל קרבו ויקרבהו וילהיב את ליבו ונפשו שיהיו מסורים לשם? בוא נחשוב רגע. אז יש לו טבע שבוער, אבל את הטבע הזה אפשר לנתב, ואז נרוויח כל כך הרבה מהילד הזה. הרי לאש של מעלה יתהפך כעסו. כל מעשה עבודה אשר יעשה כגחלי אש יתלהבו. וכל דיבוריו אשר ידבר לשם בתורה ותפילה בכל חוצב לעבודי שירם. הרי את הכוחות האלה הוא יוכל להשתמש בהם לעבודת השם. הוא כבר כתב הרב, הבעל התניא, זיכרונו לברכה, בסידורו בפירוש כגוונה, התפילה מהזוהר הנאמרת אחרי קבלת שבת, וזה לשונו. הבעל התניא כותב בפירוש הסידור, החמימות שבכעס, שמסתעף מן החמימות שבלב, וכל האדם הרתחן בטבעו עלול טבע לבבו להתלהבות ברשפי אש התשוקה. זאת אומרת, זה בן אדם עם רגש, בן אדם עם רגש יש לו פוטנציאל לנתב את הרגש הזה לאש של תשוקה, של קרבה לקדוש ברוך הוא. הרי מכל שכן, כאשר ימצא איש כזה בקרב גופו ונפשו איזה שמץ וחתם, כשבן אדם כזה רואה שהוא בעצמו לא 100%, כמה כעס וחמה יתמלא, את רצרו הטוב ירגיז, ואת הרע מקרבו ישליך, אף ישמיד. הוא ידקדק, אנחנו בעמוד י' ב', הוא ידקדק להיות 100%, הוא ידקדק עם עצמו. ואם את זולתו ייסר ואת אחרים על פניהם יוכיח, לא יזלזל ולא יחרף, דיבורים רק פשוטים ידבר, אבל דיבורים אשר כי יורה כל אחת ירותחו, וכיים זועף מקרבו ישטופו, וגם מנשמת זולתו כל חולי וחתם ימסו ויעקרו. יש לו את היכולת באש הזו הפנימית להוכיח את עצמו בגח לאש, להוכיח אחרים בגח לאש. האש הזו יכולה להיות אש חיובית. ועל זה גדווה ליבנו ותסמר שערות ראשנו. בירותינו את הדור הצעיר. אז הוא מדבר לפני 100 שנה. אבל הוא אומר, כשאנחנו רואים את הדור הצעיר, איך יצא...
מאה שנה, הוא היה בזמן השואה.
לא. בזמן השואה הוא מת. אז הוא חיבר את הספר לפני 90 שנה, 85 שנה. איך יצא נתכפר? איך הדור הצעיר, הוא מדבר על הדור לפני השואה, הדור הצעיר יצא כופרים, ודעותיו, דעות של כפירה, רחמנא ליצלן, אין בו לא אמונה, לא יירה ולא תורה, שונאים הם את השם יוצרם ואת ישראל עבדיו. מנהלי וראשי הישיבות הנמצאים בראשם ורובם בתוך ישיבותיהם ותלמידיהם, אשר לצערנו רק בחורי חמד נגד עיניהם, זאת אומרת הראשי ישיבה, המנהלים, הם רואים את ההצלחות, הם רואים את הילד שלא נשר מהמערכת. מתנחמים למור, אז הם אומרים, הן אמת שיש אתה הרבה חופשים. אני מבין שיש הרבה על הכביש, יש הרבה ברחובות, אבל לא אלמן ישראל, בסדר? זה לא סוף העולם. גם בני ציון המצוינים בהלכה, ועם השם לבבם נמצאים. הוא אומר, יש לי תלמידים טובים. אתם אומרים, יש בעיות? בסדר, יש בעיות, אבל תראו כמה הצלחות יש. אבל יושיטו נא אלה את ראשם. חוץ מארבע אמות של ישיבותיהם, וירונה את ההמון הגדול, החופשים רחמנא ליצלן. צור נתמלאה מחורבנה של ירושלים. חז"ל אמרו לנו שאדום, צור זה העיר הבירה של אדום, נתמלאה מהחורבן של ירושלים, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים. הרחובות מלאים, והישיבות הם לא מלאים כמו הרחובות. אני מדי פעם, כשאני עובר בתחנה המרכזית, זה... כל ביקור מזעזע אותי מספיק לאיזה חודש, חודשיים לתפילות. כי אנחנו חיים באיזושהי בועה, אנחנו שוכחים איפה אנשים אחרים חיים. אתה יושב, אתה רואה על אוטובוס, אתה רואה בתחנה מרכזית, אתה רואה חיילים, חיילות, נוער, מבוגרים, אנשים כל כך רחוקים, אתה פשוט מזדעזע. אבל אנחנו בתוך דל דמותינו, אנחנו יושבים בבית כנסת, מה אתה רואה? בתי מדרש היו מלאים לומדי תורה, נתרוקנו. ותחתם נתמלאו אגודות וחבורות אשר מטרתם כפירה ומיוסה של תורה רחמנא ליצלן. יש קבוצות כבר, יש כבר איזה מסודר. אף בעלי המלאכה והסוחרים אשר מלפנים, אף אם לא היו לומדי תורה, מכל מקום יהודים נאמנים היו, ועכשיו כבני הנוער כפרו, נדו ונפלו לבאר שחת רחמנא ליצלן. איפה אנחנו? פעם... אני הכרתי בן אדם שהיה בא לחנות שלו כל בוקר, בשתיים לפנות בוקר, ועד שהוא פתח את החנות, למד 10 דפים, לפחות, גמרא. לפני שהוא פתח את החנות. וזה היה מוכר פשוט, מוכר בדים. היו כאלה, אבל איך שהדורות מתקדמים, הם יותר ויותר נדירים. והאם נסתפק בקומץ התלמידים אשר בישיבותינו בלבד? האם זהו העם ישראל כולו? בן אדם יכול לומר, התלמידים שלי בסדר? יש עם שלם, אנחנו חלק מעם. אז קודם כל הוא אומר, טענה ראשונה זה שצריך לשים לב כמה יש בחוץ. ואצלנו אנחנו יכולים לומר שכמעט אין משפחה שלא פרץ שם הנגע. אני דיברתי עם מחנכים כשהתלבטנו לאן לשלוח את הילדים. אז מחנך אחד אמר לי דבר מפחיד. הוא אמר לי, תעבור בכל המשפחות בשכונה. ותראה לי משפחה אחת שאין להם ילד אחד שהוא או דתל"ש או על גבול הדתל"שיות. דתי לשעבר. תעבור על המחזורים ויש לך אחוזים מחרידים של נוער שכבר לא שומר תורה ומצוות. זאת אומרת...
הרבה פחות היום ממה שהיה לפני 20 שנה.
כן? למה אתה חושב ככה?
אני מתרשם ככה.
זה לא מה שאני שומע ממחנכים. לא, אני מדבר עם מחנכים, אני לא יודע מה היה לפני 30 שנה, לא היה לי את הרושם שאנשים עזבו את הדת, היו הרבה אנשים שלא היו, לא התקרבו ולא היו.
היו מסיבות סיום, טירנות, עם חיילים דתיים, שכיף היה לשרוף את הכיפות.
טוב, אני שומע.
היום אין את זה.
אולי אין את זה במובן הזה, אבל אני ראיתי, לא.
יש מובנים שהם לא דתיים, כן? אבל מהרבה משפחות, מהרבה אנשים, אני זוכר היו 40%, 50%, 90%.
כן, תאמר מצב יותר טוב. אני שומע. אני לא יודע את ההיסטוריה של ה-50 שנה האחרונות פה בארץ, כאילו, מבחינת אחוזים, אני לא יודע.
אבל אתה יודע באמריקה,
בארצות הברית המצב היום מנורא. הוא הרבה יותר גרוע היום מלפני 50 שנה.
כן.
זאת אומרת, החינוך התקדם כי הקימו הרבה יותר מערכות חינוך. אבל הנוער, הנושר, יש לך, תראה, בציבור החרדי קוראים לזה שבבניקים. בעצם יש פה חלוקה, כמה החיצוניות משחקת. זאת אומרת, אצלנו אני יודע יש הרבה נוער שמסתובבים כיפות, ציציות, חולצה לבנה, מכנסיים שחורות, עושים סמים, מחללי שבת, ולא מחזיקים משום דבר. זה הכל, זה תלבושת. גנבים, כאילו, ממש. ואני לא יודע איתך כמה מיסים הם משלמים. אני אומר גנבים, אני מדבר על שאנחנו תופסים אותם בבתים גונבים. כאילו, ובציבור הדתי-לאומי, אז אין את התלבושת, אז זה יותר ניכר. אני כבר ראיתי המון המון אנשים שבצבא הכיפה הלכה ונצטמצמה עד שהיא נעלמה. ולא אחד ולא שניים. אז אני אומר, בשני הציבורים. ובארצות הברית, המצב הוא היום מנורא. זאת אומרת, יש ריקנות, הרמת האחוזים של אנשים ששוטים. בחורה אחת אמרה לי, רוצה שידוך בחור שלא שוטה. אמרתי לה, מה זאת אומרת, רוצה בחור שלא שוטה? היא אמרה לי, אתה יודע איזה אחוזים הבחורים יעני טובים משתקרים? אמרתי, מה, בפורים, מה אני מדבר? לא, משתקרים. יש תופעה של שכרות, של אנשים שפשוט הולכים משתקרים. הכמות צריכת סמים, הכמות ציניות כלפי כל התורה. אנחנו במצב שהחינוך הוא כן באיזשהו, יש לנו קשיים בחינוך שכל הציבורים, ואני לא חושב ש... אני לא חושב שיש אף מקום שיכול לומר, מי אומר, זכיתי ליבי. אולי בלז, אולי חסידי בלז, הם מאוד מאוד עובדים. הם אולי יהיו הראשונים שהתחילו להקים ועדות, והתחילו להתעסק בזה כתופעה, ויכול להיות שאצלם הם כבר במצב הרבה יותר מתוקן. אולי. חוץ מהם, אני לא יודע.
בגלל הטכנולוגיה, יש הרבה יותר מודעות לילדים על כל דבר, על סמים, על אלכוהול. היום יש לך כבר על טלוויזיה. כל ילדים...
הרבה
מה?
זה
הרבה יותר חרוץ. לפני
20-30 שנה
הייתה רואה ילד בגיל 12,
קונה,
שתייה, אלכוהול.
בגלל המודעות.
ילדים
יש להם מודעות.
אני חושב שזה, יש הרבה גורמים. זה ודאי שיש יותר יצר הרע, וזה יותר נגיש.
אתה יודע על כל דבר, איך המודעות לכל דבר.
זה יותר נגיש, אבל אנחנו נראה הגדרה שהוא יאמר לנו מלפני 100 שנה, שזה מחריד כמה הגדרה הזו נוגעת לימינו.
אז זה כל דור היה את התאווה שלו.
בוא נראה.
אז הרב היה בחינוך של הילדים שלו.
מה?
אז הרב היה בחינוך של הילדים שלו,
כשהוא שם מחנכים. כן, אז כשאני הייתי, המחנכים אמרו לי, אני אמרתי ביחס למה שהוא אומר, שאם אתה תעבור משפחה משפחה בשכונה, אתה תראה שכמעט אין משפחה, ואתה מדבר משפחות טובות, אתה מדבר על מה שאמור להיות השופרה דה שופרה, אנשים שהם מחנכים. אנשים כאילו, השכונה אצלנו זה אנשים שהם מחנכים, זה אנשים מגידי שיעורים, רמים, רבנים. תסתכל, משפחה, משפחה. ואתה תראה שכמעט אין משפחה שלא פרץ בנגע. אני, איך שאני מדבר איתך, אני מתחיל לחשוב על השכנים שלי. ברגע שיש לך נוער שהגיע לגיל ה-15-20, אתה מתחיל לראות את התופעה הזו. עכשיו, מה התשובה על תופעה? אני חושב שיש... הרבה רבדים של תשובה, כי אני חושב שיש הרבה רבדים של הבעיה. אחד מהם זה היצר רע, כמו שאתה אומר. אחד מהם זה התאוות שנמצאות בצורה נגישה. אני חושב שיש גם דברים אחרים. אז אנחנו שומעים מה שהוא אומר. אם תשאלו אותי, אני חושב ש... אחד מהבעיות זה החוסר ביטחון עצמי של ההורים. הורים היום משדרים הרבה בלבול. הורים היום נותנים לילד הרבה מאוד את התחושה שהוא המוביל, נותנים לו עצמאות לא בריאה, ואנחנו נראה בהמשך שרבי מפייסת שלנו מדבר על זה, שהילד סבור, אחד מהמחלות של הדור שלו, וזה ממשיך בדור שלנו, זה שילד חושב שהוא בוגר הרבה לפני שהוא בוגר. ואחד מהדברים שהורי צריך לדעת זה לשים את הילד במקום, שהוא יבין שהוא לא בוגר. אני אוהב אותך, ואני מכבד אותך, ואני מכבד את דעתך, אבל זה עדיין לא אומר שדעתך היא דעה של מבוגר. במחילה מפותרה, אתה עדיין ילד. וזה למה שהתשובה שהורי אומר, כי אמרתי ואני אבא שלך, היא כל כך חשובה. כי זה אחד מהדברים שהדור שלנו מאוד מאוד לוקה בו. יש איזשהו פחד לומר את האמירה הזו. אני לא צריך להסביר לך כל דבר. יש דברים שאני אסביר, יש דברים שאני לא אסביר, יש דברים שתבין, יש דברים שלא תבין, וגם אם אתה לא מבין, זה לא קשור. אז מה? ולילד זה דווקא טוב לשמוע את זה, כי באיזשהו מקום זה נותן לו את האישור להיות ילד. ההורים שפועלים בצורה הפוכה, שכל דבר ילד צריך להבין, ומה שהוא לא מבין, הוא יכול לערער, ואז מתייחסים לו בעצם כשווה, הם שמים את הילד במצב פסיכולוגי מאוד מפחיד. כי אז הוא הנהג, הוא אחראי, והוא לא יודע, הוא יודע שהוא לא יודע. ואנחנו נראה, הרבה מפי עשה שנה ייגע בדברים האלה. והאם גם, אבל הוא עכשיו מפתח נקודה אחרת. הוא אומר, אנחנו צריכים קודם כל להכיר שהחינוך הוא בבעיה. זה לא מספיק לומר, אצלי בישיבה זה בסדר. שלב ב', עכשיו הוא יאמר, גם בישיבה שלנו, גם בבתים שלנו, המצב הוא לא תקין. והאם גם בתלמידי ישיבותינו כבר בטוחים אנו? והאם בהם כבר עשינו את אשר עלינו לעשות? הן אמת שהתלמידים כבר הגיעו לכיתות הגבוהות, ובפרט אותם שכבר הגיעו להוראה, ואת קריסה מילאו בתורה ועבודה, בהם כבר בטוחים אנו יותר בעזרת השם, שישארו בהיכל קודשו ובעבודת הקודש. בסדר, בן אדם מגיע לגיל בית מדרש, אתה יכול להיות יותר רגוע. היום אולי אפשר לערער על זה, כי אני חושב שהיום יש מחסור באמת. זאת אומרת, יש הרבה משחק בחינוך. אני מתייחס את חינוך בציבור הדתי-לאומי. יש לנו מערכת בעייתית, בוא, אני אשאל אתכם שאלה. כמה אתם חושבים שהרב שמלמד את הילד שלכם בכיתה ה', ו', ז', ח', ט', כמה הוא למד לפני שהוא מלמד אותו? אם אתם תבדקו, אתם תראו שרוב המחנכים בעצם סיימו את התיכון, אולי עשו הסדר, כשבהסדר יש לך את החצי שנה הראשונה שזה צחוקים כי בדיוק סיימתי תיכון. החצי שנה השנייה אתה מתחיל להיות רציני כשאתה אוטוטו נכנס לצבא. השלב האחרון אתה עכשיו כבר מרוכז בצבא. אחרי שסיימת את הצבא אתה כבר מחפש את החופש וחושב על העתיד וחושב על להתחתן. ואז הוא הולך לתעודת הוראה. כמה הוא למד? זאת אומרת, עיקר הידע שהוא מלמד את הילד זה על פי מה שהוא למד בתיכון. רוב האנשים שעוסקים בחינוך היום, מכיתה ה', אני מדבר על חינוך של התורה, מכיתה ה' עד לפחות כיתה ת', ולכממים זה גם עד כיתה י' ב', זה אנשים שלא יצא להם לשבת ולספוג תורה כמו שצריך. נוצר מצב... אני אומר, אבל כמה ישיבות? אני מלמד בהסדר, אני יודע מה זה הסדר. אני תיארתי לך תיאור די מדויק איך ההסדר נראה.
אני שמעתי כל מילה. אבל בכל אופן אתה יושב בבית
המדרש,
אתה נמצא שם.
בסדר, ש... לא אבל הם המחנכים של הילדים. אני אומר מי הם המחנכים? מכיתה ה' עד כיתה ת'. מי מלמד את הילד? זה אנשים שבעצם לא הספיקו לגדול מעבר לתיכון הרבה. ואז נוצר מצב שילדים מתחילים לשאול שאלות, ולצערי זה גם כן מכיתה ת' עד י' ב' מאוד מצוי המצב הזה. ואז נוצר מצב שהילד שואל שאלות, והמחנך לא למד בעצם לענות על השאלות האלה. הוא לא יכל להספיק, מתי הוא היה מספיק? והוא נמצא בבעיה. והשאלה היא מה הוא עושה עם הבעיה הזו. ונדיר הוא אדם שמוכן לומר, שמע, זו שאלה טובה, אני צריך לעיין, אני צריך לבדוק. אז אתם מבינים שאז יש לך מצב שהנוער מרגיש, היי, זה בלוף, משחקים איתי. לא נותנים לי תשובות רציניות. ואז... אז מאיפה, איך הוא אמור לצמוח? אם הוא לא בא במגע עם אמת, ילדים חשים את זה. עכשיו, מה הדבר החיובי בכל הסיפור הזה? שבעצם ישנו כל שנה בתי מדרש מלאים אנשים שרואים שהם כבר לא יוכלו להמשיך בכולל ובבית מדרש, וכל המשרות כבר תפוסות להיות ראשי ישיבה, וכל המשרות כבר תפוסות להיות דיינים, וכל המשרות כבר תפוסות להיות רבנים, וכל המשרות כבר תפוסות להיות מגיד שיעור לשיעור א' ב' ג' ד', אז לאט לאט נוצר מצב שאין ברירה, הכוחות הטובים יורדים לכיתה י' ב', ל-י' א', וזה מתחיל לרדת מטה. פשוט מה שנקרא ביקוש. כבר אין ביקוש. כמה משרות כבר יש של ישיבות גבוהות? אז ממילא זה יורד כלפי מטה, וזה בעצם התקווה שלנו, לדעתי, שהמצב ישתפר. אבל אם אתם שואלים אותי, זה אחד מהנקודות המאוד מאוד משמעותיות. אני מקבל תלמידים שלא יודעים דינים שכתובים בתורה. אני לא דן איתכם על משניות. הם לא יודעים על מושגים. אתה מדבר, מה זה ערכים? לא יודע שיש כזה מושג. מה זה הוריות? לא יודע. לא יודע מה זה בתי הרי חומה. זה מצוות בתורה. מה, אתה אף פעם לא למדת פרשת בהר? לא למדתי פרשת בהר. אף פעם לא עברת על כל חומש ומרשי? לא, לא לימדו אותך, אני לא מבין. אתה עברת תיכון. זה כבר בחורים רציניים שמגיעים להסדר. הם מגיעים להסדר, וידיעות בסיסיות אין להם. אז אתה מתחיל לדרוש ולחקור. אתה אומר, רגע, איפה לימדו אותך בתיכון? לימדו אותי לבגרות. ואתה לא יודע ללמוד רשי על הגמרא, ואתה לא יודע מי הראשונים מאחורי הגמרא. זה המצב היום בהסדר. אתה מקבל תלמידים שבעצם לא יודעים הרבה. אז למה הם לא יודעים? אז אני התחלתי לדרוש ולחקור. אחד מהמסקנות שאני די מגיע אליהם, זה שיש מצב לקוי בציבור הדתי-לאומי, בחינוך, אני מדבר על החינוך הממוצע, אני מדבר על, אתה הולך לאשקלון, אתה הולך, אני לא מדבר על המקומות הכי טובים. תמיד יהיו את היוצאים מן הכלל. אבל בכלל, כשאתה מסתכל, זה המצב. המחנכים הם לא, זה לא זה.
אבל לפני 30-35 שנים, לא היו אולפנות. אשתי למדה, הייתה מורה בבית ספר, תיכון, והיה מנהל אחד שנסע להכניס קצת יותר דגש על לימודי תורה בשביל הבנות, ולא ללבוש מתנסיים בבית ספר, כל מיני דברים כאלה מוזרים, להגו בו. בזוזו אותו בפרוסדרי הבית ספר. בסוף הדבר היה צריך לעזוב. והיום יש המון המון אולפנות.
אתה אומר המצב התקדם, בסדר. אני לא אומר שהיום יותר גרוע מלפני 30 שנה, אני לא יודע. אני לא יודע. אני רק אומר לך איפה אני רואה את זה היום. תלמידים באים להם השאלות הכי בסיסיות בעולם. כאילו, ואני אגלה לך סוד, גם מבוגרים. זאת אומרת שבאיזשהו מקום החינוך לא ענה על השאלות הבסיסיות, למה שאני אמין בתורה שבעל פה. זה שאלה די בסיסית? אוקיי? איפה אמונת חכמים? אם הרב אומר לי שעכשיו זה יום, אני צריך להאמין לו? היה צריך להתייחס לזה באיזשהו שלב בחינוך של הנוער? וכן הלאה. ומה אנחנו עושים עם כל מיני קושיות? מה התשובה לאבולוציה? אז אני, יש לי שיעור 6 דקות, שיש בה כמה תשובות, איך היהדות מסתכלת על אבולוציה? בסדר. אבל אם אתה לא מתייחס, הילד גדל עם שאלות ועם תחושה שזה בלוף. והאמת, הוא צודק. מה שמוכרים לו זה הרבה בלוף ולא קשים. הוא צודק. והילדים חשים את זה. אז אני חושב שזה גם חלק מהתופעה. והאם גם בתלמידי ישיבתנו כבר, אנחנו פה בעמוד י' ג', אבל האם כולם יגיעו לכיתות הגבוהות? כמה מן התלמידים אשר בכיתות הנמוכות? אי אפשר להם להמשיך את לימודיהם הלאה. ויוצאים ברצון או באונס, למסחר או למלאכה. כמו שאמר המדרש, 1,000 נכנסים לתלמוד, יוצא אחד מהם לא רע. ובמה אנו בטוחים של מחורת בעוזבם את הישיבה, או לאחר זמן קצר, לא יתפקרו ולא יחללו את השבת חס ושלום. כאשר עינינו בעווננו כבר ראו. אני במרכז רב, הרבה חברים, וגם במכון מאיר, הרבה חבר'ה אומרים לי, אני הולך לצבא מתוך אידיאל להשפיע. אני בעד להשפיע, אין לי בעיה, אני מסכים. אני עושה את זה כל היום, כל החיים שלי. השאלה אם זו הדרך, או שצריך ללכת לנחל החרדי ולהיות באווירה דתית ומשם להשפיע. אז כל מי שהלך לפלוגות לא דתיות ושירת שם, תמיד הייתי, לי היה הסכם עם כל תלמיד ממרכז שהייתי בקשר איתו, וכל תלמיד עם מכון מאיר. כשאתה חוזר, כשיש לך חופשה מהצבא, מתי שאתה רוצה, אני אפנה זמן, נלמד. כי אני יודע שחייל עוזב, קשה לו, הוא מגיע לישיבה, הוא לא בסוגיות, הוא לא יכול ללמוד מה שלומדים בישיבה. אז כשיש לך זמן ואתה רוצה להגיע לישיבה ואתה סוף סוף רוצה להתחבר לאווירה, מה שתרצה נלמד, מתי שתגיע, תאמר לי, נמצא את הזמן. וזה היה הסכם שלי עם כל חייל שיצא ממרכז, כל חייל שאני הכרתי. הייתי בדידות איתם, ואת כולם שאלתי, כל מי שהלך לפלוגות לא דתיות. שאלתי, אתה הלכת להעיר, אתה הלכת אחרי כל השנים שלך בישיבה, חלק הלכו אחרי שנתיים, חלק אחרי חמש, חלק אחרי עשר. איך אתה רואה את זה? אתה משכת כלפי מעלה, או הצבא משכה אותך כלפי מטה? וכולם, באחד, אמרו שהצבא משכה כלפי מטה, וספק אם הם הצליחו למשוך כלפי מעלה. ואני מדבר על לא אחד ולא שניים. בן אדם נכנס לאווירה, זה קשה שיחיד יתגבר על האווירה. זה קשה ולפעמים בלתי אפשרי. אתה רוצה להעיר, יש דרכים אחרים להעיר. להיכנס לאווירה, כשהאווירה שולטת, ואתה סך הכל צריך למלות פקודות, אתה יכול להיות קידוש השם. אין ספק, בן אדם יכול להיות קידוש השם. אני לא אומר שלא. השאלה היא כמה הוא משפיע באמת, מבפנים. אומר לנו, הרבי מפייצי שנה, כמה אתה יכול להיות בטוח כשבן אדם הולך לאזור, לאווירה, איפה השבת תהיה? ולמה זה לא נתקס היצעה גם להם בעודם אצלנו? הלא כל הנוער אשר מתפקר בידינו נמצא בנערותו. אנחנו צריכים לחשוב, כמו שאמרנו, חינוך זה לחשוב לעתיד. אז האם אין לנו אחריות לחשוב מה הולך להיות בעתיד? הרי כולם בידינו בהתחלה, ובחדרנו נתגדל. ולמה זה נעזבו מבלי קשור אותו ואת נפשו על השם ולתורתו בילדותו, והתקיים גם עד את זקנתו? וזה חוזר לנקודה שהוא התחיל איתה, שהתפקיד שלנו בחינוך זה לחבר את הילד עם התורה. החיבור, הקשר, הרבה יותר חשוב מהידע. הידע זה כבר יש לו את כל החיים לכבוש. נכון, אנחנו רוצים שיהיה לו את הידע. הדבר שיחזיק אותו, השאלה אם הוא ידעתי או לא ידעתי, ואיזה אורח חיים הוא ינהל, זה השאלה של הקשר. אני הבוקר, אמא שלי מבקרת לכמה ימים, אז כשסבתא פה עושים דברים יוצאי דופן. אז לקחנו את הילדים לקפצובה. אתם מכירים? מקום עם מתנפחים ו... המכוניות מתנגשות, והיה שם חיידר של ברסלב, של הרב הראש, עם כל הילדים עם פות עד לפה, והרבס. והיה מדהים לראות איך שהרבנים האלה השקיעו של הילדים יהיה כיף, והחום שהם נתנו להם. אני לא יודע איך ילד יכול לצאת מכזה דבר בלי לאהוב את התורה. כי פשוט אתה ראית חום קורן. זאת אומרת, אצלם מאוד ברור, וזה מה שדיברנו לפני שבוע, שמועיים, שהיתרון אצל החסידים זה שהם רואים את האתגר הגדול והקדוש להיות רבי לילד בחיידה. אצלם זה לא כישלון כשבן אדם נוחת שם, זה זכות. ואתה ראית את זה. אתה ראית אחד אחד. אנחנו היינו שם בוקר שלם. והלכנו עם עם כל הכיתות. ראינו, אבל אתה רואה את האהבה, ואני לא אומר שהם לא חינכו, אבל אתה ראית שהם עובדים מתוך העיקרון הזה. אני צריך לחבר את הילד לתורה, ולחבר את הילד לתורה זה לא בהכרח בשיעורים. אני טענתי, כשלימדתי כיתה ח', שאני יכול להשיג יותר הישגים בטיול עם הילדים, מאשר אני יכול להשיג בחודש בכיתה. כי בטיול זה כבר לא פורמלי, והילד זה כיף, זה חיבור אישי. הרבה פעמים אני מביא את הבחורים אליי הביתה. כי בבית יש אווירה לגמרי אחרת. ואנשים, את השיעור בבית הם זוכרים הרבה יותר מ-10 שיעורים בישיבה. כשאני שואל את הבחורים מה הם זוכרים מכל השיעור שלהם, הם הרבה פעמים אומרים הם זוכרים את הליל חמישי, שיש לנו שיעור לא רשמי, שיושבים סביב שולחן בבית מדרש, ולומדים, לומדים, לומדים, בלי לעצור, עד אחת, שתיים, עד שנגמר הכוח. זה לא שיעור רשמי, זה אווירה אחרת, זה חיבור. וזה הרבה יותר משמעותי. נמשיך עוד 5 דקות, או נעבור לפרשה? מה הציבור אומר?
אני מוכן לשמור עוד 5 דקות, אפילו 10 דקות.
לא, נעבור לפרשה. שאלה אם נעבור, מה אתה אומר, אבי? כן. טוב, כן. בכלל, רגילים אנו להביט על בני הנוער המתכפר, כאילו רק הם, מה? כן. כן, כן, שכח. לא, הוא אומר מלשון כופרים. אלה שנהיו כופרים, כאילו רק הם אשמים בדבר, ואנו לגמרי נקיים. זה נקודה שיש פה אליה וקוץ בה. זאת אומרת, אני הולך לסתור את מה שהוא אומר לרגע. הוא עוד רגע ידבר על האחריות שלנו. אבל אנחנו צריכים לזכור שיש פה שני פנים, והוא עצמו יפתח את שני הפנים. לילד יש בחירה חופשית. אתה לא שולט בבחירה של הילד. חינוך זה לא לשלוט בו. זאת אומרת, לאברהם יכול להיות בן שיהיה ישמעאל, וליצחק יכול להיות בן שיהיה עשיו, וחז"ל מאשימים את אברהם מיצחק, אבל זה לא אומר שזה 100% אשמתם. זאת אומרת, באיזושהי נקודה, הם היו צריכים לחנך אחרת. בסדר. אבל לילד יש בחירה חופשית. הוא בא ואומר, אתה לא יכול להסתכל עליהם ולומר, זה רק אשמתם. אבל מכל צדקת אברהם אבינו, הזכיר השם ואמר עליו, כי ידעתיו, אני אוהב אותו, למה? למען, בגלל שאשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. אני אוהב את אברהם בגלל החינוך, בגלל איך שהוא מחנך את בני ביתו, את הילדים, ללכת אחרי השם. כל דור ודור בישראל, טבעת בשלשלת היוחסין שלנו הוא, שראשה קשורה באברהם אבינו, וסופה במשיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. כל דור מקבל אמונה, תורה ויראה מן הדור שקדמו. שמתם לב למילים האלה? אמונה, תורה ויראה. ואלה דברים שצריכים לעבור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב, הילד, מאיפה הוא לומד אמונה ממני? אז זה צריך לעלות בבית. צריך לשתף את הילד בדברים מסוימים. פעם פגשתי, הייתי על דייט, והבחורה סיפרה לי שכשהם עלו ארצה, אמא שלה הייתה לובשת את אותה חצאית אדומה יום יום. וזה הגיע למצב שהם היו צוחקים, הם היו שואלים את האמא, את כל כך אוהבת את החצאית הזו? והיא הייתה אומרת כן. וכעבור שנים, האמא גילתה להם שכשהם עלו ארצה, הם לא היו במצב כלכלי כל כך טוב. לקח להם הרבה זמן עד שהם התבססו כלכלית. והיא סיפרה לי שאחר כך, כשהייתה בת 14-15, כשהתחילה לקלוט מה באמת הלך שם, אז זה היה הלקח שלה באמונה. שההורים עלו ארצה, ולאמא הייתה רק חצאית אחת, והיא לא יכלה לקנות עוד חצאית, ובכל זאת הם עלו ודבקו בעיקרון להיות בארץ ישראל. והאמינו, בסוף זה יצליח, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה פה. הרבה פעמים השאלה היא, מה אני משתף את הילד? אז מצד אחד, הילד לא צריך לדעת שיש לי קשיים כלכליים. אני לא צריך להכביד עליו. זה לא העניין. אבל מצד שני, אני כן צריך לשתף אותו קצת בעולם האמוני שלי. אמונה, תורה. היו היה אדם שהיה קם כל בוקר, 4 לפנות בוקר, 3:30 לפנות בוקר, היה לומד. 6 בבוקר היה יוצא להתפלל, אחרי שהוא למד את השעתיים, 2:30 שלו. אשתו אמרה לו, יש פה בעיה, הילדים אף פעם לא רואים אותך לומד. בלילה אתה מגיע תשוש, הולך לישון, הילדים צריכים לראות שאתה לומד, זה לא מספיק שאתה לומד. וזה נכון לא רק לגבי הילדים, זה נכון גם לגבי האישה, אבל זה, בן אדם חוזר משיעור, זה טוב שהוא ישתף במשהו שמה, שגם היא תרגיש שהיא חלק מהלימוד, אבל זה חלק ממה שצריך לעבור לילדים. ויראה. וזה גם כן, צריך לחשוב איך אני מעביר יראת שמיים לילד. זה חינוך, זה חלק מהחינוך. הרבה פעמים אנחנו עסוקים בכל מיני דברים אחרים, אבל זה חלק מהחינוך שלנו, זה מה שאנחנו מעבירים בשלשלת הקבלה. ועובד בהן את השם, אלה הכלים שהילד ישתמש לעבוד את השם. אנחנו צריכים לדעת שמצד אחד אנחנו צריכים להיות אמיתיים, מצד שני אנחנו צריכים לתפוס מה הילד תופס. סיפרתי לכם את הסיפור על מה יותר חשוב, להדליק אור בשבת או לשבור את האגרטל, כן? אגרטל. שאלו ילד, מה יותר חמור? אם אתה מדליק את האור בשבת או אתה שובר את האגרטל? אז הוא אמר, ודאי לשבור את האגרטל. אז ההורים היו עמומים, שאלו אותו למה? אז הוא אמר, תראו, אם אני מדליק אור בשבת, אתם אומרים לי, נו, זה שבת. אם אני שובר את האגרטל, איזה צרכות! אז כמובן שישבור את האגרטל, יותר חשוב. יותר חשוב שאני לא אשבור אגרטל, שאני לא אשחק עם כדור בבית, משהו שאני אדליק אור בשבת. עכשיו, זה ודאי לא המסר שההורים רצו להעביר לילד, אבל אנחנו צריכים לנסות לפחות לחשב מה הילד רואה, לא רק מה אני מעביר. יש הרבה הורים שמוסרים את חייהם על התורה, אבל בבית הם מדברים על הקשיים הכלכליים. וזה לא פלא שהדור הבא נשבע שהוא לא ילמד תורה, והוא לא ישקיע ככה, כי בעיניו ההורים סבלו כל החיים. תשאל את ההורים, סבלתם? לא, אנחנו מאושר עשינו את זה. אלא מה היינו צריכים להתעיין? איך נסתדר כלכלית? אבל מה הילד תפס? חלק ממה שאנחנו צריכים לחשב זה מה הוא שומע, ולפעמים להשמיע לו דברים במגמה שהוא ישמע. זאת אומרת, לא רק לתת לטבע לעשות את שלו. לפעמים אפשר למצוא הזדמנויות להראות לו, להשמיע לו. שים לב, תראה. יש משפחה שיש להם מלא ילדים קטנים, והאמא נוסעת איתם לכותל כל רגל. וכמה פעמים בשנה היא לוקחת את כולם. היא סיפרה שכשהיא מגיעה לכותל היא לא מספיקה לומר אפילו פרק אחד של תהילים. אז שאלו אותה, למה את הולכת? הילדים לא מתפללים. את לא מתפללת. היא אמרה, נכון, אבל הילדים שלי יודעים שלי חשוב ללכת לכותל להתפלל. זה שאני לא מספיקה, בסדר. היה אחד שהיה מגיע, זה אדם מפורסם, שהיה מגיע לשיעור של רבי חזקאל אברמסקי שבת אחר צהריים. הרבי חזקאל אברמסקי היה גאון, גדל באנגליה, לארצה, חיבר את החיבור על התוספתא ועוד, והיה לו שיעור שבת בדיוק אחרי הארוחה. זאת אומרת, 12:30, אחת, כשכולם תשושים מהצ'ונט, היה לו בדיוק אז שיעור, במכוון, לבעל הבתים. וזה שיעור מאוד מפורסם שהיה בבית וגן, הוא פעם אמר שהוא מכין 15 שעות לשיעור הזה, שעתיים מה לומר ו-13 שעות מה לא לומר. והיה בעל הבית אחד מפורסם שהיה מגיע לשיעור, ותוך דקה נרדם. אז יש כמה סיפורים שאנשים היו שואלים אותו, אתה כבר שנים מתמיד להגיע לשיעור ונרדם, למה? אז תשובה אחת שהוא נתן, זה שאם אני בבית ואני נרדם, אז הנשמה שלי עולה לשמיים, והקדוש ברוך הוא שואל אותה, אז אמצע היום, מה את עושה פה? אז היא אומרת, אכלתי צ'ונט, אני בא מהצ'ונט, מה אני אעשה? אבל אם אני בא מהשיעור של רבי חזקאל אברמסקי, אז זה יותר טוב לי שהנשמה שלי אומרת, באתי מהשיעור, זה בסדר. אבל יש תשובה רצינית שהוא אמר, שהיא תשובה חשובה. הוא אמר, תראו, חשוב לי שהילדים ידעו שחשוב ללמוד תורה. וחשוב לי שהם ידעו שחשוב ללכת לשיעור. מה אני אעשה שהרב נותן את השיעור בשעה הזו שאני נרדם כל פעם? אני יכול להישאר בבית ולישון במיטה, אני ישן יותר טוב. אני יכול לבוא לפה ומבחינת הילדים, אבא הולך לשיעור כל שבת. אם הרב היה נותן משעה אחרת, הייתי בא בשעה שאני מצליח לי יותר. זו השעה, אני לא מצליח. אבל חשוב לי, למרות שאני לא לומד, חשוב לי המסר, מה הם רואים. אז זה איזון עדין, כי מצד אחד, אתה לא יכול לשחק אותה. ילדים רואים את האמת. מצד שני, כשמשהו אמיתי, צריך לדאוג לשאלה, איך אני מעביר את זה להם. וצריך לחשוב טוב טוב מה הם רואים. להקשיב לילדים. אשתי ואני הרבה פעמים מתפעלים כשאנחנו מקשיבים לילדים מה אנחנו שומעים יוצא מפיהם. דברים שאנחנו לא חשבנו שהם שמעו, לא יודעים איך הם ידעו. כשאנחנו שקלנו אם אנחנו עוברים לפה או לא, אז פתאום שמענו אותם מדברים על זה. ולא ידענו, לא דיברנו איתם על זה. איך הם קלטו? אנחנו לא דיברנו לפניהם על זה. לא יודע. כל מיני דברים, אתה פתאום קולט. היי, מאיפה? ילדים קולטים. וחשוב להקשיב למה הם קולטים. זה מאוד חשוב להקשיב. להקשיב להם כשהם משחקים, כשהם מדברים, לשמוע מה הם אומרים. חלק מהדברים שאתה לומד זה איך הם רואים אותך. ולפעמים זה לא נעים. הייתה ילדה שהלכה לשחק אצל החברה שלה. ילדה בת 5. והם לקחו את הבובות, ואחת השכינה לקחה את הבובה, התחילה לצוק עליה. ואת לא נורמלית, לא יודע מה קורה איתך. התחיל לקלל אותה, וכמובן, כולם הבינו, שוטה דיינוקה, מאיפה היא השיגה את כל זה. וכמובן, שהיא לקחה בובה אחת שהיה הבעל, והתחילה לומר לו, אני לא יודעת למה אני מתמודדת איתך, אני לא יודעת איך אני אמשיך לחיות איתך, אתה לא נורמלי. כל מיני נאומים, והשכנים עמדו שם נדהמים, מה הילדה אומרת ומאיפה היא לומדת. אז לא כל דבר, הייתה גננת שאמרה לנו פעם, שהיא ביקשה מההורים, בוא נעשה הסכם. אני לא אמין לכל דבר שהילדים אומרים עליכם, ואתם לא תאמינו לכל דבר שהם אומרים עליי. כי ילדים גם ממציאים. אני לא אומר שכל דבר, אבל הרבה מאוד. ושווה להקשיב. כי אנחנו צריכים לדאוג לכך, לתדמית שהם רואים. לא רק למי אני, שזה הכי חשוב. הכי חשוב שאני באמת אהיה אדם שראוי לחנך אותם. אבל לשלב הבא הוא אני צריך להתחשב מה הם רואים. אם אני הולך לשיעור ב-4 בבוקר והם לא קולטים את זה, זה בעיה. אם אני, יש אדם שקם בתיקין. כל בוקר הוא קם בתיקין, נהדר. אבל כשהילדים קמים, הם רואים אותו חזרה בפיג'אמה, במיטה, עד 10. אז הוא יסביר לך, אני לומד חצי לילה. יופי, אבל מה ילדים רואים? האם זה מה שאתה רוצה שהם יראו? שאלה, אני לא מכריע. אבל צריך לחשוב טוב מה הילד רואה. הנה חינמי. זה שאלה. זה צריך לראות את הילד. זאת אומרת, בתיאוריה זה כמו שאתה אומר. במציאות, הרבה פעמים זה לא בדיוק ככה. במציאות, הילד אומר, אבא בפיג'אמה. כאילו, זה שאלה. לא כל ילד יתפוס את זה אותו דבר, אבל יש הרבה ילדים שיתפסו, מבחינתם זה נורמלי, שאבא במיטה, ב-8, 9, 10 בבוקר, בפיג'אמה. זאת אומרת, זה מה שאני אומר, אני לא יכול להכריע בזה, כי זה מאוד אינדיבידואלי. אבל צריך להקשיב ולראות מה הם קולטים מזה. היה זמן שאנחנו היינו עמוסים. אשתי הייתה בבית חולים, הילד היה בבית חולים, ולא היה לי מי שיהיה עם הילדים, לא היה מצב שאני אגיע למניין. אז היה איזה חודשיים שלא היה מי שיהיה עם הילדים. אני פשוט לא יכולתי ללך למניין בבוקר. עד שאני יוצאתי את הילדים, הייתי צריך להיות בבית חולים. חד גדיה. אז הייתי קם מוקדם בבוקר שהם לא יראו אותי מתפלל בבית, כי אני הרגשתי שהם לא, זה לא נורמה, לא בריא להם. זה לא טוב שהם יראו אבא מתפלל בבית. פעם בסדר, אבל אם כל בוקר הם רואים את זה, אז לך תסביר להם, אתה יכול לומר את כל המילים שבעולם, מבחינתם זה עדיין נתפס. אבא בבוקר מתפלל בבית. לא ידענו כמה זמן זה יחזיק. הרופאים לא ידעו כמה זמן זה יחזיק. אוקיי? זה חלק מהשיקול, זה מה הם רואים, מה הם קולטים. הוא מוסרה לדור שאחריו. אז אמרנו כל דור מקבל תורה, אמונה, תורה ויראה מהדור שקדמו, עובד בעין את השם ומוסרה לדור שאחריו, ולמען אשר יצווה את בניו, זה עיקר קיומנו. אז אנחנו בעצם פה שלשלת, וצריך לשאול רגע, אז חזרה לענייננו, זה הכל אשמתם? אם הילד כופר זה כולו אשמתו? ועכשיו הוא יפתח את זה, מה בדור שלנו. זה נראה בעזרת שם שבוע הבא. אז מה ראינו היום? אנחנו התחלנו עם הנקודה של הבעל שם טוב, שאין מידה רעה. וגם נער עם כעס צריך לדעת שזה לא אומר כלום על עתידו. החינוך הוא הסתכלות לעתיד, ואנחנו, גם כשישנו פרי מתוק, בצעירותו הפרי הוא מר. אז זה שיש ילד שהוא מר, זה לא אומר כלום. אנחנו לא יכולים לחתום עליו את הדין, ההפך. אנחנו צריכים לדעת, זה חלק מתהליך. כמו שדיברנו בהתחלת הלימוד שלנו, בפעם הראשונה שלמדנו שהעיקרון החשוב בחינוך זה סבלנות. זאת אומרת, אני צריך לחנך, אבל אני גם צריך לדעת שאני לא הגעתי לסוף הדרך. אני בדרך. דבר שני, הוא אמר שצריך לדעת שבמידה הזו יש פוטנציאל גדול מאוד, שאת הכעס הזה, אם הילד ידע לנתב, אז הכעס הזה יהיה כלי לעבודת השם בהתלהבות. ואז הוא אמר, אם מסתכלים על הדור הצעיר, איך הם כפרו, אז אנחנו קודם כל צריכים להסתכל. לא לומר, טוב, יש מספיק בחורים בישיבה. שני, צריכים לדעת שהתלמידים שלנו, האם אנחנו עשינו מספיק שהם ימשיכו בישיבה. ואז לשאול את השאלה, האם חיברנו אותם לקדוש ברוך הוא? כי מי אמר כמה זמן הם יישארו בישיבה? והשאלה המרכזית היא, כמה קשר עשיתי בינם לבין הקדוש ברוך הוא? ואז הוא אמר, כשאנחנו מסתכלים על הנוער שכופר, אנחנו קודם כל צריכים לשנות את ההסתכלות. לא להסתכל עליהם כאשמים, אלא גם לשאול את עצמנו האם אנחנו עשינו את שלנו. ופה נמשיך בעזרת שם שבוע הבא. טוב, נעבור לפרשת שבוע.